מגילה דף ג, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה. ואמר רבי ירמיה ואיתימה, יש אומרים שאמר את זה רבי חייא בר אבא. מי תרגם את התרגום של תורה? כל שבוע צריך לומר את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, פעמיים לקרוא את הפסוקים של התורה, ופעם אחת לומר את התרגום של התורה. עד היום יש קהילות כמו יוצאי תימן, שהבעל קורא את הפסוקים של התורה, ויש אחד שהתפקיד שלו לתרגם בכל את התרגום. מי תרגם את התרגום הזה? אונקלוס הגר אמרו, הוא לימד את התרגום הזה, אונקלוס הגר, מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. הוא קיבל את התרגום הזה מפי רבותיו, רבי אליעזר ורבי יהושע. מי תרגם את התרגום של הנביאים? יונתן בן עוזיאל אמרו. והוא קיבל את זה במסורת איש מפי איש, עד מפי חגי, זכריה ומלאכי. הנביאים האחרונים שעמדו לעם ישראל, תחילת בית שני. כשתקנו את התרגום הזה על הנביאים, ונזדעזעה ארץ ישראל הרבה מאוד. הגמרא מגדירה את זה 400 פרסה על 400 פרסה. זה שטח גדול מאוד. כל פרסה זה 4 מיל, כל מיל זה 2,000 אמה. כל אמה 6 טפחים. יוצא בערך כל אמה 60 סנטימטר, אם אנחנו הולכים לפי החזון איש. או לפי רבי חיים נאי, שכל טפח זה 8 סנטימטר. יוצא בערך כל מיל בערך קילומטר. זה כמות שטח גדולה מאוד. 400 פרסה על 400 פרסה. למה? מה זאת אומרת? שיונתן בן עוזיאל מתרגם את התרגום על הנביאים. יצתה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם? כי בנביאים היו הרבה דברים שהיו מוסתרים לפני שיונתן בן עוזיאל תרגם. עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, נכון שעד היום הדברים האלה היו מוסתרים, חגי, זכריה ומלאכי הכירו כבר את התרגום הזה, אבל הם הבהירו את זה איש מפי איש ולא פרסמו את הדברים. אלה היו דברים מוסתרים, אבל אני עמדתי ופרסמתי את הדברים ברבים. אמר, אני הוא שגיליתי סתריך לבני אדם. אבל אני רוצה להוסיף משהו, אומר יונתן בן עוזיאל. גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך ריבונו של עולם עשיתי, שלא ירבו מחלוקת בישראל. כל אחד יפרש את הפסוקים אחרת, מחלוקת יהיה. לכבודך אני לא רוצה שיהיה מחלוקת בישראל. לכן אני אמרתי את התרגום, כדי שידעו את הפירוש של הנביאים ולא יהיה בזה ויכוח. ועוד ביקש לגלות גם תרגום של כתובים, שזה דרגת נבואה פחות מהנביאים. יש אומרים שזה רוח הקודש, הכתובים. יצתה בת קול ואמרה לו, דייך, מספיק. מספיק שפירשת את הנביאים, פרסמת את התרגום של הנביאים. את התרגום של הכתובים, אל תפרש. אל תגלה את התרגום. זאת אומרת, משמע מפה שהיה תרגום, ויש תרגום של כתובים. רק הוא ביקש לגלות את התרגום הזה. אבל התרגום הזה נמסר איש מפי איש, רק לא פרסמו אותו. יצא בת קול ואמרה מספיק. למה לא? למה לא לתרגם, לפרסם את התרגום של הכתובים גם? מה הייתה מה? משום דאית בי, בכתובים, מוסתר קץ משיח. מתי יהיה הקץ של משיח בן דוד? איפה זה מובא בכתובים? זה מאוד מסקרן. זה מובא בספר דניאל. ספר דניאל מסתיים פרק י"ב, אז כתוב שם בפסוק ו'. דניאל שם ראה מראה נבואה, היו אנשים מצד אחד, והיה שם איש לבוש הבדים מצד שני, ויאמר אחד מהאנשים מעבר אחד של הנהר לאיש לבוש הבדים שהיה מעבר השני של הנהר, שאל אותו את השאלה, שאלת השאלות, עד מתי קץ הפלאות? לא צריך להוסיף שום מילה. והוא קיבל תשובה. ודניאל ראה את מראה הנבואה הזה. והוא גם שמע מה הייתה התשובה. והוא מגלה לנו גם את התשובה, רק שהיא מוצפנת. למועד מועדים וחצי, וכחלות נפץ יד עם קודש, תכלנה כל אלה. זאת הייתה התשובה. מישהו מבין? אומר דניאל, אני בעצמי לא הבנתי. ואני שמעתי ולא אבין. אבל היה לו את מי לשאול. אז הוא שאל, ואומרה, אדוני, מה אחרית אלה? אבל לא רצו לגלות לו. והיא אומר, לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. יש כאן רמזים, כשתבוא הגאולה אנשים יבינו את הרמזים האלה, אבל עד אז הדברים סתומים וחתומים. מי תרגם תרגום של תורה? אונקלוס הגר. שואלת הגמרא, ותרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו? ואמר רב איקה בר אבין, אמר בשם רב חננאל, שאמר בשם רב. מהי דכתיב? בספר נחמיה. ויקראו בספר, בתורת האלוקים. הוא היה מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. מה פירוש? מבאר את הגמרא. ויקראו בספר בתורת האלוקים, זה מקרא. קראו בחמישה חומשי תורה במקרא. מפורש. זה תרגום. הם קראו את התרגום. מי? עם ישראל בזמנו של נחמיה. תחילת בית שני. זה הרבה לפני אונקלוס הגר. ושום שכל, אלו הפסוקים. איפה זה סוף פסוק? ויבינו במקרא, אלו פסקי טעמים. את הטעמים של המילים. איך קוראים, באיזה נגינה, את הפסוקים. זה הסבר אחד מהפירוש ויבינו במקרא שזה פסקי טעמים. פירוש אחר, ואמר לה שהכוונה אלה, אלו המסורת. איפה קוראים כתב חסר, איפה כתב מלא, איפה מוסיפים את הוו, איפה כותבים בלי וו או בלי יוד, וכדומה. המסורת, איך לכתוב ואיך לקרוא. זה הכוונה ויבינו במקרא. אבל תרגום כבר היה בזמנו של נחמיה, לפני אונקלוס הגר. אז איך אומרים כאן שאונקלוס הגר תרגמו? עונה הגמרא, נכון, לא שאונקלוס הגר המציא את התרגום, אלא ידעו מהתרגום רק ששכחו, וחזרו ויסדו על ידי אונקלוס הגר. כתוב שכשיונתן בן עוזיאל פרסם את התרגום של הנביאים, הזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. אבל כשאונקלוס הגר פרסם את התרגום של התורה, לא הזדעזעה ארץ ישראל. מה ההבדל? מה ישנה דאורייתא כשתרגמו את התרגום של התורה, זה לא הזדעזעה ארץ ישראל, וכשתרגמו את התרגום עד הנביאי, הזדעזעה. עונה הגמרא, כי בתורה אין סתרים. אין דברים מוסתרים שם שהתרגום גילה. כמובן שהתורה מלאה בסתרים, אבל התרגום לא גילה הסתרים שלא היה אפשר להבין אותם מהתורה בעצמה. כי דאורייתא מפרשא מילתא, מפורשים הדברים של התורה. אבל דנביאי, פסוקים של הנביאים, איכא מילי דמפרשן. יש דברים באמת שמפורשים שהנביא לא, שהתרגום לא פירש, כבר מפורשים בנביא עצמו. אבל ואיכא מילי דמסתמן, בנביא היו דברים סתומים, לא מפורשים, והתרגום פירש אותם. ניתן לך דוגמה. דכתיב, בנבואת זכריה, הוא מתנבא שלעתיד לבוא משיח בן יוסף, יהיה עליו מספד גדול. איזה הספד? כמה גדול יהיה ההספד? אז הוא אומר כך, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמו המספד שהיה להדד רימון. איפה היה ההספד הזה? בבקעת מגידון. ואמר רב יוסף, אלמלא תרגום הדאי קרא, לא ידענו מה היא קמה. אם לא התרגום של הפסוק הזה, לא היינו מבינים אותו. הדד רימון היה לו הספד בבקעת מגידון? לא מצאנו דבר כזה. אבל יונתן בן עוזיאל מפרש, זה לא שלהדד רימון היה הספד בבקעת מגידון, אלא היה הספד של הדד רימון והיה הספד בבקעת מגידון, זה שני הספדים שונים. מתרגם יונתן בן עוזיאל, ביום ההוא, באותו יום שיספידו את משיח בן יוסף, יסגי מספדה בירושלים, יגדל המספד בירושלים, כמספדה דאחאב בר עומרי, כמו ההספד שיספידו את אחאב, שהוא היה מלך ישראל, שהוא עשה. הרבה עבודה זרה, עבירות חמורות בארץ ישראל, וכשהוא נהרג, היה הספד, כל הרשעים הספידו אותו ובחו עליו. הצדיקים לא בחו עליו כי הוא היה רשע, אבל הרשעים בחו עליו. מה היה הסיפור שם של אחאב בר עומרי? זה סיפור מרתק בפני עצמו. היה את רמות גלעד, שכבשו אותה ארם. ויהושפט מלך יהודה נועד יחד עם אחאב מלך ישראל, הרי היו בעם ישראל שני מלכים, היה מלך יהודה ומלך ישראל, הם נועדו ביחד ללכת להילחם נגד ארם, כדי לכבוש מהם בחזרה את רמות גלעד. באותו זמן בארם היה מלך, קראו לו בן הדד. כאן מכנים אותו הדד רימון. למה לא קוראים לו בן הדד? למה? קודם כל, בסדר, הדד. הדד רימון זה כמו בן הדד. למה הוסיפו רימון? מבארים המפרשים שהאלוהים שלו, העבודה זרה של אותו בן הדד, מלך ארם, קראו לו רימון. והדרך היה שהיו אומרים את הבן אדם יחד עם השם של העבודה זרה שלו, לכן קראו לו הדד רימון. הדד רימון בן תברימון היה מלך ארם באותו זמן. וכשבאו עם ישראל להילחם נגדו, הוא נתן הוראה לחיילים, למפקדים, לקצינים, אל תחסלו אנשים סתם. לכו ישר לקודקוד, תחפשו את אחאב ותראו בו. עכשיו, אחאב ידע שהוא מבוקש, אז הוא התחפש לחייל פשוט. שלא יכירו בו שהוא המלך. אבל הייתה נבואה מוקדם יותר שנאמרה שאחאב עתיד ליפול במלחמה. וכך היה. בטעות, אחד החיילים שקראו לו, אגב, נעמן, שהוא היה שר צבא ארם, בטעות הוא הרג את אחאב. הוא לא ידע אפילו שזה אחאב. ואז כשהוא מת, עשו עליו הספד כל הרשעים. זה הספד אחד. כן, שהרג אותו עד הדרימון, בן תברימון ברמות גלעד. ועוד הספד. הוא כמספדה דיושיה ברמון. מלך צדיק היה, מלך יהודה. דקטלייתי פרעו חגירה, פרעו נכו, שהיה נכה רגליים, שהיה מלך מצרים. הוא הרג את יושעיהו ברמון, בבקעת מגידו. זה היה הספד שהיה בבקעת מגידו. מה היה הסיפור שם? זה גם סיפור, סיפור קצת יותר מפורסם, שכשפרעו נכו רצה ללכת להילחם עם אשור, היה צריך לעבור דרך ארץ ישראל. אז הוא אומר לישעיהו המלך, תן לי לעבור דרכך. אני לא הולך לעשות לך שום דבר. תן לי לעבור, אני רוצה להילחם באשור. צריך רק לעבור דרכך. וישעיהו לא נתן לו לעבור, והייתה מלחמה, ואז ישעיהו ירו בו הרבה חיצים. כשהוא נפטר, אמר צדיק הוא השם כפי ומריתי. ירמיהו הנביא אמר עליו את ההספד גדול. משיח השם נלכד בשחיתותם וכולי. רוח אפינו משיח השם. ואז היה הספד גדול שהצדיקים הספידו. אומרים בשם הגאון מווילנה, שהמספד לעתיד שיהיה, יהיה גם הצדיקים וגם הרשעים. כמו ההספד שהיה על יושעיהו המלך שהספידו אותו הצדיקים, וההספד שהספידו את אחיו שהספידו אותו הרשעים. במספד על משיח בן יוסף, או לפי, הגרם מבאר את זה לפי ההסבר, שההספד יהיה על היצר הרע שקדוש ברוך הוא ישחט אותו לעתיד לבוא. יבכו גם הצדיקים וגם הרשעים. מה מביאה, אומרים שזה עוד אמרה שאמר אותה רבי ירמיה ואיתם רבי חייא בר אבא, לכן זה מובא פה. מספר דניאל, הוא ראה איזשהו מראה נבואה, הוא ראה איש לבוש בדים, הוא ראה שם איזשהו מראה נבואה, שבאו לבשר לו מה יהיה בעם ישראל באחרית הימים. מספר דניאל, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה של הנבואה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה. הם לא ראו את מראה הנבואה. אבל בכל זאת, חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו. תכף הגמרא תסביר למה הם ברחו בהיחווה. מה נינו אותם אנשים? אשר היו עמי, עם דניאל. אמר על זה רבי ירמיה, ואיתם רבי חייא בר אבא, כן? רבי ירמיה ואיתם רבי חייא בר אבא, כל האמרות פה זה בשמו. מי האנשים? זה חגי, זכריה ומלאכי, הנביאים. אומרת הגמרא, אינהו, חגי, זכריה ומלאכי, במידה מסוימת, עדיפי מיני, הם היו עדיפים מדניאל. תכף הגמרא תסביר למה. ומצד שני דניאל, אי הוא עדיף מניו, היה יותר מחגי זכריה ומלאכי במידה מסוימת. במה? אינו עדיפי מיני, חגי זכריה ומלאכי היו עדיפים מדניאל, דהינו נביאי. הם נשלחו על ידי הקדוש ברוך הוא לומר דברי נבואה לעם ישראל. ואי הוא, דניאל, למרות שהוא ראה מראות נבואה, לאו נביא, הוא לא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לומר דברי נבואה לעם ישראל. אבל מצד שני, דניאל, אי הוא עדיף מניו, היה עדיף מחגי זכריה ומלאכי. למה? מציאות, דאי הוא חזה, הוא ראה את המראה. ואין הוא לא חזו, הם לא ראו את מראה הנבואה. אז למה הם ברחו? וכי מאחר דלא חזו, אחרי שחגי זכריה ומלאכי לא ראו את המראה נבואה, מה איתה, מה הבעיתו? למה הם נבהלו? עונה הגמרא, יש לאדם כל אחד. זה פילי פלאים רק לחשוב על זה ולהתבונן בזה. כל אחד מעם ישראל, כל אדם בעולם, יש לו שר למעלה, שהוא השר שלו. והוא כן רואה. אף על גב דעינו, לא חזו, מזלי הוא חזו, מזלי הוא הכוונה שר של כל אדם למעלה, ככה מבאר רשי, והוא כן ראה, ולכן הם נבהלו. אמר אבינה, אז מה עושים באמת? קודם כל אתה לומד מכאן, שאם באדם נבהל מאוד, שמע מינה, היי מן דמבעית, שהוא מפחד, הוא לא יודע למה, אף על גב דעינו לא חזי, אפילו שהוא לא רואה מה הסיבה של הפחד, מזלי חזי, המזל שלו כן רואה, ולכן הוא פוחד. מה הייתה קנטי? איך יעבור לו הפחד? לקרי קריאת שמה, שיקרא קריאת שמה. והיא קיים במקום התינופת, אם הוא עומד במקום שאסור לומר שם דברים שבקדושה, לנשוף מדוכתי, שיקפוץ וידלג ממקומו, ארבע גרמידי, גרמידי הכוונה עמות, ארבע עמות, זה שתי מטר בערך. והיא לא, אם הוא לא יכול לדלג, אז הוא יאמר איזה לחש, למה אחי, איזה דבית הבחי, העיזים בבית המטבחיים, שמנה מנאי, הם יותר שמנים ממני, תעזבו אותי, קחו אותם. סוג של לחש. מה באמת עושה אדם שפוחד? יאמר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ידוע שיש סגולה שכותב אותה הנפש החיים. בשער ג' להינצל מכל דבר בעולם, שאדם מתבונן שהקדוש ברוך הוא יחיד ואין עוד מלבדו. זאת אומרת, כל כוח שיש, זה לא שמגיע הכוח הזה מעצמותו של אותו דבר, אלא מי נותן לו כוח? הקדוש ברוך הוא, ואין עוד מלבדו. אז אם כן, הוא מדבק את מחשבתו בכך שאין שום כוח בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז אם כן, זאת סגולה בוודאי בדוקה ומנוסה שאדם יכול להשתמש בה, אם הוא מרגיש חלילה פחד, שיקרא קריאת שמה באמת, ושיתבונן אבל מה זה קריאת שמה, אחדותו יתברך, וזה בוודאי יועיל לו. סתם אולי כדאי להוסיף כאן סגולה שכדאי שכל אחד ידע אותה, להינצל מפחדים, קודם כל לבקש מהקדוש ברוך הוא במילים מאוד פשוטות, ריבונו של עולם, אני מאוד פוחד, תיקח ממני את הפחד, תעזור שלא יהיה לי סיבה לפחד ושאני באמת לא אפחד. ותציל אותי. אבל בנוסף יש סגולה לומר את המזמור יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. שהמזמור הזה נקרא מזמור של פגעים שהוא מציל מכל מיני פגעים. אדם שנמצא במקום של סכנה יאמר את המזמור הזה. או אדם שמפחד יש סגולה לנצל מן הפחד לומר את המזמור הזה. מבארים. הגמרא אומרת שאם אדם נמצא במקום שהוא לא יכול לומר קריאת שמע, אז שידלג ממקומו ארבע אמות, שזו הסיבה שחגי זכריהו ומלאכי כתוב עליהם ויברחו ביחווה. למה הם ברחו? בשביל להינצל מהפחד הזה, ברחו ארבע אמות. למדנו בדף ב' על זה שהתורה, שהמגילה כותבת, מגילה כתוב, מדינה ומדינה ועיר ועיר שקוראים את מגילת אסתר. והגמרא הביאה מזה דרשה. מה לומדים מזה שהתורה, שהמגילה מוסיפה מדינה ומדינה ועיר ועיר? דורשים מזה את הדרשה שדרש רבי יהושע בן לוי, שבהמשך אנחנו גם נאמר עוד ועוד אמרות בשמו של רבי יהושע בן לוי. ואת הדרשה שהוא בעצמו ביאר לפי הפסוק הזה, מהסמיכות בין הפסוקים מדינה ומדינה ועיר ועיר, שהמדינה הכוונה לעיר, שבזמן יהושע בן נון או בזמן אחשוורוש, הייתה מוקפת חומה, ששם קוראים מגילת אסתר לא ביום י"ד לחודש אדר, אלא ביום ט"ו למחרת, ביום ט"ו לחודש אדר. פורים של מוקפים. זה מדינה. ומזה שהסמיכו עיר ועיר, מדינה ומדינה, שגם עיר שסמוכה למדינה הזאת, שכל מקום שהוא סמוך או שרואים משם את אותה עיר, המוקפת חומה, קוראים בה גם כמגילת אסתר בפורים של המוקפים ביום 15 לחודש אדר. שואלת הגמרא, ואשתא דאמרת, שהכפילות מדינה ומדינה ועיר ועיר באה לדרשה, אז כתוב שם קודם משפחה ומשפחה. מה הכפל הלשון שם? למה יתא? מה זה בא לרבות? אמר רבי יוסי בר חנינא, זה בא להביא משפחות כהונה ולוויה שצריכים כעת להקריב קורבן תמיד בבית המקדש. בבוקר. מצד שני, צריכים לקרוא מגילת אסתר. מה קודם? שמבטלים עבודתם, הכוונה מעכבים את עבודתם לעשות את העבודה מאוחר יותר, וקודם באים לשמוע מקרא מגילה ברוב עם הדרת מלך. דאמר רב יהודה אמר בשם רב, כהנים בעבודתם של הקרבת הקורבנות, לוויים ולוויים שעומדים בדוכנם לשיר ולזמר על הקורבן, וישראל במעמדם שעומדים לראות איך מקריבים את הקורבן, כמו שהתורה אומרת, תשמרו להקריב לי במועדו, צריך לשמור ולראות איך מקריבים את הקורבן. כולם מבטלים את עבודתם, דהיינו מעכבים את העבודה, וקודם כל באים לשמוע מקרא מגילה. תניא נמי אחי, גם הברייתא כך אומרת, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם, כולם מבטלים עבודתם, מעכבים אותה, ובאים לשמוע קודם כל מקרא מגילה. מכאן סמכו התלמידים של בית רבי, שהיו מבטלים תלמוד תורה, מפסיקים ללמוד, ובאים לבית כנסת הגדול, לשמוע שם ברוב עם את מקרא המגילה. מה זה קשור לזה שהיו מבטלים את העבודה? כי הרי קל וחומר מהעבודה. ומה העבודה בבית המקדש היא יותר חמורה מלימוד תורה? ובשביל מקרא מגילה מבטלינן. אז תלמוד תורה שהוא פחות, לא כל שכן שמבטלים אותה מפני קריאת המגילה. שואלת הגמרא, ועבודה חמורה מתלמוד תורה? מה, לעבוד בבית המקדש יותר חמור מללמוד תורה באותו זמן? ולכן הם אמרו שאם מבטלים עבודה כל שכן שאפשר לבטל תורה? והכתיב, בזמן המלחמה שיהושע בן נון, שנכנסו לארץ, נלחם וכבש את יריחו, כתוב שם, ויהי בהיות יהושע ביריחו, היה שם בלילה, וישא עיניו, וירא והנה איש עומד לנגדו וגומר, ויפול יהושע על פניו ארצה וישתחו לאפיו. בכל אופן, יש שם בפסוקים שרואים שיהושע בן נון ראה איזה מראה נבואה, והיה איש עומד לנגדו, ויהושע בן נון השתחווה אליו. והאיש בא שם באיזשהו מוסר לומר ליהושע בן נון. לפני שהגמרא תגיד מה המוסר שהוא בא לומר, קודם כל הגמרא יש לה הערה, מה אתה בא ומשתחווה? מה אתה בא פה ומן הסתם גם אומר שלום? ואיך יעביד אחי? מה יהושע בן נון משתחווה לאיזה איש שהוא פוגש בלילה? והרי אמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שייתן שלום לחברו בלילה מחוץ לעיר במקום כזה שלא מצויים שם האנשים. כי זה שהוא פוגש, סליחה אם אני מפחיד מישהו, אומרים שבארץ ישראל כבר לא מצויים הדברים האלה, חיישין אנשי משד הוא. אל תשתחווה אליו, אל תאמר לו שלום. אז איך יהושע בן נון מוצא איש באמצע הלילה? משתחווה אליו. ענה הגמרא, שאני הטעם, שם זה שונה. יהושע בן נון ידע בוודאות שזה לא שד. איך הוא ידע? כי הוא אמר לי, ואמר לי, כי אני שר צבא השם, ואמר שם השם. והוא אומר לו, אני שר צבא השם, אז כבר מבין יהושע בן נון שהוא לא דבר אחר. שואלת הגמרא, אמר לו, אולי ודילמה משקרי, אולי הוא שיקר. עונה הגמרא, כן, אבל הוא אמר, אני שר צבא השם, הוא אמר שם השם. וגמירי דלא מפקי, לא מפקי שם שמיים לבטלה, השדים לא מוציאים שם שמיים לבטלה. אז אם הוא אמר לו, אני שר צבא השם, ואמר שם השם, ידע שבאמת זה השר צבא השם, ולכן הוא השתחווה אליו. בכל אופן, מה אותו, בשביל מה אותו שר הגיע, מה הוא בא לומר ליהושע בינו? המלאך אמר לו ליהושע בינו, תגיד, מה קורה לכם? אמש, אתמול, זאת אומרת, בבוקר, לפנות ערב, ביטלתם תמיד של בין הארבעים. לא הקרבתם קורבן תמיד לפנות ערב, בין הארבעים. בשביל מה הייתם צריכים לבטל את הקורבן? כן, בגלל שהיינו צריכים לעשות מצור על העיר יריחו. אבל בערב כבר לא עושים מצור, כי לא היו עושים מלחמה בלילה בזמנם. אז הייתם יכולים להקריב קורבן תמיד שבין הארבעים, סתם ביטלתם אותו. אבל אתה יודע מה זה היה. אבל אתה, ועכשיו, בלילה, שאי אפשר להקריב קורבנות, עכשיו אתם יכולים ללמוד תורה. למה ביטלתם תלמוד תורה? הרי בלילה לא היה מלחמה בזמנה. אמר לו יהושע, כן, אבל אם רק היינו מבטלים קורבן תמיד, גם אז היית מגיע? על איזה מעין באת? מה באמת הדבר החמור יותר שביטלנו? אז המלאך אמר לו, אתה באתי. פירוש הפשוט על מה שעכשיו. לא באתי אליך כשעדיין היה בו יום להזכיר לך להקריב תמיד של בין הארבעים. באתי אליך בלילה, שאי אפשר להקריב קורבנות, אבל ללמוד תורה צריך. כי אתם כעת לא עוסקים במלחמה. ותוספות מביא שזה מלשון, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. שזה מרמז על התורה. אתה, מלשון ואתה כתבו לכם. מיד אומר רש"י שזה היה במלחמה הבאה, שנלחמו על האי, עיר אי. שם כתוב, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. מה זה עמק? אמר רבי יוחנן, מלמד שלן בעומקה של הלכה. אולי אפשר לומר שהוא למד בעיון, בהתבוננות גדולה. למרות שפה המלחמה... אבל עוזבים את המלחמה ועכשיו הולכים לעסוק בעומקה של הלכה. וזה לא סתם, זה כל עם ישראל, כמו שמיד נראה, הלכו והתעמקו בעומקה של הלכה. לא פלא שהם ניצחו. ואמר רב שמואל בר איניה, בר אוניה, יהושע בן נון שואל את המלאך, תגיד, היה שני דברים שאתה בא בטענות עלינו. ביטלנו קורבן, תמיד של בין הארבעים, שזה חמור מאוד, אחד מהדברים הדברים הלא טובים שהיו לאבותינו ב-17 בתמוז, שבאותו יום בטל התמיד, בטל קורבן תמיד זה לא פשוט בכלל. טוב שם מדובר שבטל התמיד מן הסתם מאז והלאה, אבל על כל פנים, לבטל פעם אחת קורבן תמיד זה לא דבר פשוט בכלל. מצד שני, לא למדו תורה בלילה כשיש זמן ללמוד, כשאין מלחמה. שני דברים שהיה טענה על יהושע בן נון, והוא שואל את המלאך, תגיד על מה באת, מה הוא אומר לו? מה יותר חמור? ביטול תורה יותר חמור מביטול עבודה. רואים פה שגדול תלמוד תורה יותר מהקרבת מידים שנאמר, אתה באתי. אז... תלמידי בית מדרשו של רבי סמכו מזה שמבטלים עבודה בבית המקדש בשביל לשמוע מקרא מגילה והם סגרו את הגמרות והלכו לשמוע מקרא מגילה, ביטלו תורה בגלל שביטלו את העבודה, הרי תורה חמורה יותר. עונה הגמרא, תורה חמורה יותר, התורה של עם ישראל כולם ביחד, שהיה בזמנו של יהושע, לא קשיא, דרבים, כותב רש"י, דהתם כל ישראל אהבו. כל ישראל היו שם. תורה של רבים ודאי, ביטול תורה כזה חמור יותר מאשר ביטול עבודת הקורבנות. למה? הרי כתוב, אפשר לבאר שהרי כתוב, במסכת נדרים, אני זוכר טוב, אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. מסכת תענית למדנו, היא למלא מעמדות, רש"י שם כותב, עסקי הקורבנות, גם כן לא נתקיימו שמיים וארץ. כתוב, מסכת אבות, פרק א' משנה ב', שמעון הצדיק, היה משערי כנסת הגדולה, הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. זאת אומרת, שבלי תורה אין לעולם קיום. ואם כל עם ישראל מבטלים תורה, אין לעולם קיום. צריך תמיד שיהיה מישהו אחד לפחות בעולם שילמד תורה. אבל שאלה הרי, גם עבודה, בלי עבודה בית המקדש, או על כל פנים, כמו שלמדנו שם, בלי שיאמרו פסוקי קורבנות, שזה במקום העבודה, מעלה הקדוש ברוך הוא עלינו, כאילו הקרבנו קורבן, אין גם כן לעולם קיום. אז מי אמר שתורה יותר חמורה מעבודה? תורה של כל עם ישראל. הרי גם בלי תורה וגם בלי עבודה אין קיום לעולם. אלא אפשר לבאר שיש הבדל. עבודה זה דבר שעושים אותו בזמן מסוים. יש לו זמן. הקרבת הקורבן התמיד, קורבנות מוסף, כל דבר קורבן יש לו את הזמן שלו. אבל תורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, כל רגע ורגע זה הזמן שלו. לכן הוא יותר חמור. ועוד אפשר לבאר, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אם לא ילמדו תורה, ודאי לא יקריבו קורבנות. כי לא ידעו שצריך להקריב קורבנות. לכן תורה חמורה יותר. תורה של כל עם ישראל. חייבים לפחות שיהיה חלק מעם ישראל שילמדו תורה. לכן, תורה של רבים, כמו שרש"י כותב, של כל עם ישראל, היא חמורה יותר מהביטול התמיד. מה שאמרנו שהעבודה בית המקדש חמורה יותר מתורה, זה לימוד תורה די יחיד. לכן, בית רבי, אפשר לומר שהוא שומע גם רבים, מה שאנחנו קוראים רבים זה לכאורה נקרא גם כן לימוד תורה של רבים, כי זו ישיבה שלמה של בית מדרשו של רבי. אבל זה עדיין נחשב יחיד, שכזה סוג תורה כן אפשר לבטל, בשביל לשמוע מקרא מגילה ברוב עם הדרת מלך. וזה באמת המסקנה, שתורה של יחיד מבטלים בשביל לשמוע מקרא מגילה, כי עבודה יותר חמורה מתורה די יחיד, ואם ביטלו עבודה בשביל מקרא מגילה, אז כל שכן שאפשר לבטל תורה של יחיד בשביל מקרא מגילה. הגמרא מנסה לשאול, שלכאורה נראה שגם כבוד תורה של יחיד חמור יותר מעבודה. הגמרא אומרת שזה מדובר על כבוד התורה, לא על תורה, כמו שמיד נראה. וכי דיחיד קל, וכי אפשר לומר שתורה של יחיד קל יותר מעבודה, ולכן הוא נדחה מפני מקרא מגילה. ואתנן, כשמגיע ימי חול המועד, פסח או סוכות, זה זמן שצריכים להיות בשמחה. לכן, גם יש, נזכה כולנו להיבדל לחיים טובים וארוכים, אם יש איזשהו פטירה של מישהו ובאים להתאבל עליו, צריך למעט באבל בימי חול המועד. אז נשים בימי חול המועד מענות, מה הכוונה? עונות כולם כאחת, אומרים ביחד את הספד על המת, אבל לא מטפחות, רש"י כותב, הליבם, מכות הליבם. רבי ישמעאל חולק על תנא קמא והוא אומר, תלוי איזה, איפה הן נמצאות, אם היו סמוכות למיטה של הנפטר, מטפחות גם הליבם בימי חול המועד. בראשי חודשים, שזה גם כן ימים שיש בהם קצת שמחה, בחנוכה ובפורים, מענות ומטפחות. יכולות גם לענות יחד הספד על המת, וגם לטפח הליבם. אבל בין בזה, בימי חול המועד, ובין בזה, ראשי חודשים חנוכה ופורים, אינן מקוננות. מה פירוש מקוננות? שאחת מספידה וכולם עונות, אחרי עונות לה. אבל לא מקוננות. זה בנפטר רגיל. יש הגבלות איך מספידים. ואמר רבא ברונה, אין אפילו הגבלות של חול המועד בפני נפטר שהוא תלמיד חכם. מותר להספיד אותו בימי חול המועד, וכל שכן שמותר להספיד אותו בחנוכה ופורים. לכאורה אפילו הוא מתבטל מקריאת מגילה בגלל זה. ולא מדובר פה על תורה די רבים, אלא על תורה די יחיד. ואתה רואה שמבטלים תורה בשביל, מבטלים מקרא מגילה בשביל כבוד התורה. נגמרא, כבוד התורה זה משהו אחד, ולימוד תורה של יחיד זה משהו אחר. כבוד תורה כאמרת, שאתה רואה שמבטלים מקרא מגילה בשביל להספיד לכבוד התורה. כבוד תורה די יחיד באמת חמור יותר מעבודה בבית המקדש, והוא דוחה מקרא מגילה. אבל תלמוד תורה די יחיד הוא קל יותר מעבודה בבית המקדש, ולא מבטלים בשבילו מקרא מגילה. בפני יהושע הוא מסביר למה. ההבדל הוא פשוט מאוד. לימוד תורה של יחיד, אם הוא לא ילמד עכשיו, אלא הוא יקרא מגילה, הוא ילמד אחר כך, הוא יכול להשלים את זה. אבל כבוד תורה די יחיד, אם אתה לא תיתן לו עכשיו כבוד התורה, אתה לא יכול להשלים את זה אחר כך. אם אתה לא תספיד אותו עכשיו, אתה תספיד אותו, אחרי שכבר קברו אותו, כבר מאוחר. בשפת אמת הוא מבאר, למה באמת כבוד תורה של יחיד יותר מאשר לימוד תורה של יחיד? כי כשאדם לומד תורה, מה הוא לומד? דף אחד? כמה הוא יספיק בזמן קריאת מגילה? סימן אחד בשולחן ערוך. כמה דפים בזוהר? מה הוא לומד? כמה הוא יספיק? כמות מאוד מוגבלת. כי אתה מכבד כבוד התורה, בפרט בהספד, אתה כעת מכבד את מה? את כל התורה שהוא למד כל החיים שלו. זה קודם למקרא מגילה. אמר רבא, בעצם למדנו שמבטלים עבודה בשביל לשמוע מקרא מגילה. לכן פשיטה לי עבודה ומקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף. מדרבי יוסי בר חנינא, שדרש את זה ממשפחה ומשפחה, שמשפחות כהונה ולוויה מבטלים עבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה. גם זה פשוט לי שתלמוד תורה מבטלים אותו בשביל לשמוע מקרא מגילה. תלמוד תורה ומקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף. מזה דסמכו תלמידיו של בית רבי לבטל תלמוד תורה מפני קריאת מגילה, שאם עבודה מבטלים, כל שכן שתלמוד תורה אפשר לבטל. גם זה פשוט שאם יש מת מעם ישראל שאף אחד לא מתעסק בקבורתו, שהוא נקרא מת מצווה, ודאי שזה דוחה תלמוד תורה. תלמוד תורה הוא מת מצווה, מת מצווה עדיף. מדתניה, מבטלים תלמוד תורה להוצאת מת, וכן להכנסת כלה ללוות אותה לחופה מבית אביה. גם זה פשוט, עבודה של הקורבנות בבית המקדש ומת מצווה, מת מצווה עדיף. מאיפה אני לומד את זה? מי ולאחותו, שכתוב לעניין נזיר דתניה. רש"י מביא את מה שהפסוק אומר, כל ימי הזירו להשם. אדם קיבל על עצמו להיות נזיר. מה זה נזיר בעם ישראל? נזיר בעם ישראל זה בסך הכל שלושה דברים. אדם יכול לקבל על עצמו שהוא יהיה נזיר, סתם נזירות, נאמר, סתם נזירות זה 30 יום. הוא 30 יום עכשיו, אסור לו להסתפר ולהתגלח, אסור לו לאכול או לשתות מה שיוצא מגפן היין, ענבים, יין וכדומה. והדבר השלישי, אסור לו להתאמה למתים. אסור לו להתאמה למתים. אם הוא חייב להתאמה למתים, כי הוא צריך להתעסק בקבורת מת. התורה אומרת, כל ימי הזירו להשם על נפש מת לא יבוא. אסור לו להתאמה למת. גם לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, גם לא יתאמה וגומר. והברייתא מקשה, ודאי שלא. הרי אתה אומר על נפש מת לא יבוא, אז ודאי שלא לאביו ולא לאמו, לא לאחיו ולא לאחותו. אלא כל אחד מהם בא לרבות משהו. לאביו זה בא למעט, שדווקא לאביו אינו נטמע, כי יש לו אולי אחים אחרים שיתעסקו, או שיש אחרים בכלל, שכנים או חברה קדישה, או לא יודע מי, שהם יתעסקו כבר בקבורתו. לכן נזיר אינו מטמא לאביו. אבל באמת מצווה שאין אף אחד שיתעסק בקבורתו, נזיר נטמע. זה ממעטים מלאביו. לאביו אינו נטמע, אבל נטמע הוא באמת מצווה. מה שהתורה כותבת שהוא לא נטמע לאמו, זה בא לומר, שאם לא רק נזיר, אלא הוא גם כהן. שהתורה גם אומרת שהכהן אסור לו להיטמא למת. יש לו שתי קדושות, בכל זאת. לאמו אינו נטמע, אבל הוא נטמע למת מצווה. זה לאמו. מה דורשים מלאחיו? שגם אם הוא לא רק כהן רגיל, אלא הוא כהן גדול ונזיר, בכל זאת. לאחיו אינו נטמע, אבל נטמע הוא למת מצווה. ומה נשאר? לאביו, לאמו, לאחיו, הסברנו. נשאר ולאחותו. מה התלמוד לומר? מה זה בא לרבות? הרי שהיה לא דווקא כהן, ולא דווקא נזיר. כל אחד מישראל. הוא הולך לשחוט את קורבן פסחו. או... ולמול את בנו. שנזכה כל המשפחה שלנו וכולנו להיבדל לחיים טובים וארוכים ומתוקנים, אבל הוא שמע שמת לא מת. אפילו אחד מהקרובים בקרבה הראשונה, לא עלינו. יכול יתאמה. ואז אם הוא יתאמה הוא לא יכול להקריב קורבן פסח. וכן, אם הוא יתעסק עכשיו בקבורת המת, לא יהיה לו זמן... למרות שאין בעיה אם הוא תמה או לא תמה, אבל לא יהיה לו זמן למול את בנו, מבטל את מילת בנו. וזה מצוות שיש בהם קראת אם הם מבטלים אותם, קורבן פסח, ברית מילה. אמרת לא יתמה. כמו שנזיר לא מבטל את הנזירות שלו, בשביל להתאמה לאביו, לאמו, לקרוביו, כך גם הוא לא יבטל את העבודה של הפסח וברית מילה של הבן שלו. למי הוא לא נטמע? לקרוביו. זאת אומרת, שמע, אני לא יכול להתאמה, למה? כן, צריך להקריב קורבן פסח. צריך לעשות ברית מילה. אמרו לו, אבל מי יטפל בקבורה שלהם? אין אף אחד. אם אין אף אחד, זה כמו משהו אחר. יכול, כשם שאינו מתאמה לאחותו, כאחד מהקרובים, כך אינו מתאמה למת מצווה, אפילו אם אין אף אחד שיטפל בקבורתם, תלמוד לומר ולאחותו. דווקא אם הסיבה שהוא רוצה להתאמה זה רק בגלל שזה לאחותו, אז הוא די אינו מתאמה. אבל אם מדברים פה על מת מצווה שאף אחד לא מתעסק בקבורתו, מתאמה למת מצווה. זאת אומרת, מת מצווה קודם לקורבן פסח. זאת אומרת, שמת מצווה קודם לעבודה. אז אם כן למדנו כאן, שגם קריאת מגילה וגם מת מצווה קודמים ללימוד תורה ועבודה בבית המקדש. זה הסיכום של הדברים שפשוט לא לרבה. קריאת מגילה ומת מצווה קודמים לעבודה ולתורה. באי רבה, כשיש מקרא ומגילה ומת מצווה, מי מביניהם עדיף? אי מיני הוא עדיף? האם מקרא מגילה עדיף משום פרסומי ניסה, אתה מפרסם את ניסיו של הקדוש ברוך הוא? או דילמה, מת מצווה עדיף משום כבוד הבריות שלא יתעלו ככה בביזיון? בתר דבאי, הדר פעשתה, אחרי שהוא הסתפק, הוא מצא תשובה, מת מצווה עדיף יותר ממקרא מגילה. דאמר מר, גדול כבוד הבריות, שדוחה מצוות לא תעשה שבתורה. התורה אומרת שאם אדם רואה אבידה, הוא רואה למשל כבש, שנאבד למישהו. לא תוכל להתעלם, אומרת התורה. צריך לעשות מצוות השבת אבידה. אבל, כתוב, פסוק אחר, פסוק קודם, והתעלמת. שיש כן מקרה שמותר להתעלם. מי יכול להתעלם מהאבדה? אדם מכובד, שגם אם זה היה כבש שלו, הוא לא היה מטלטל אותו ברחוב. אינו לפי כבודו. מותר לו להתעלם מהאבדה. רואים שכבוד הבריות דוחה אפילו מצוות לא תעשה של לא תוכל להתעלם. ודאי שהוא דוחה קריאת מגילה שתקנו אותה רק מדרבנן. נתבונן בגופם של דבריו של רבי יהושע בן לוי. גופה אמר רבי יהושע בן לוי, כתוב מדינה ומדינה, וסמוך לזה עיר ועיר, דורשים מדינה, הכוונה עיר המוקפת חומה, שקוראים במגילה ביום 15 לחודש אדר, ועיר ועיר, מסמוכה למדינה הזאת, גם בה קוראים מגילה ביום 15 לחודש אדר, וגם אם רואים את העיר המוקפת חומה מאותה עיר, גם אם היא לא סמוכה, קוראים בה ב-15 באדר. כך אמר רבי יהושע בן לוי, כרך וכל הסמוך לו, במרחק של מיל, וכל הנראה עמו, גם הוא רחוק יותר ממיל, אם רואים משם את העיר, נידון ככרך. תנה, מספיק שהוא יהיה סמוך אף על פי שאינו נראה, ומספיק שהוא יהיה נראה אף על פי שאינו סמוך. אם העיר קרובה, או שרואים שם את העיר מוקפת חומה, כל אחד מהתנאים זה מספיק, לא צריך את שניהם. איך ייתכן אחד מהם? ביש למה שהעיר המוקפת חומה נראה, אף על פי שאינו סמוך. משכחת לה כשהעיר המוקפת חומה כגון דיאטווה בראש ההר. אז אפשר מלמטה לראות את העיר למעלה. אלא, איך יכול להיות סמוך, אף על פי שאינו נראה, אם זה סמוך במרחק של מיל, שזה בערך קילומטר, איך יכול להיות שאתה לא רואה את העיר? איך היא משכחת לה? מה רבי ירמיה, ודאי שזה יכול להיות, שהיא יושבת בנחל. אם היא יושבת בנחל במקום עמוק למטה, אז אלה שנמצאים למעלה, יכול להיות שהם לא יראו למרות שהם די קרובים. ואמרה נוספת שאמר רבי יהושע בן לוי. אמרנו שעיר המוקפת חומה, לפי התנא של המשנה זה מימות יהושע בן נון, ולפי רבי יהושע בן כורחה זה מימות אחשוורוש, קוראים בה את מגילת אסתר ביום 15 לחודש אדר. מה זה נקרא עיר מוקפת חומה? יש שני דרכים. דרך אחת, שקודם בנו את הבתים ואחר כך הקיפו חומה סביבה. דרך שנייה, שקודם הקיפו חומה ורק אחר כך בנו את הבתים. אמר רבי יהושע בן לוי, כרך שקודם ישבו אותו בבתים ורק לבסוף הוקף בחומה, זה לא נקרא עיר מוקפת חומה, הוא נידון כמו כפר. ומגילת אסתר יקראו שם ביום 14 לחודש אדר. דבר נוסף, יש עוד הבדל בין עיר מוקפת חומה לעיר פרוזה שלא מוקפת בחומה. אדם שהם בזמן שנוהג יובל בארץ ישראל, אנחנו מכירים את שנת שמיטה, שכל 7 שנים יש שנת שביעית, שבה אסור לעשות מלאכות בשדה, מפקירים את השדות, סוף שנת השביעית, לפי רוב הראשונים, גם כל החובות של האדם, אם הוא לא עשה פרוסבול כתקנת הלל, גם כן צריך לוותר על החובות שלו, כל החובות שלו מופקעים. זה מה שאנחנו מכירים. כי תקנו לנו מדרבנן שגם בזמן הזה יש שנת שביעית, לפי רוב הדעות. אבל שנת יובל זה כל 7 שמיטות, כל 50 שנה צריכה להיות שנת יובל. זה בשנים שהיובל נוהג. זה צריך תנאי שכל עם ישראל יושבים על אדמתם, כל השבטים, כל 12 שבטים. בזמננו אין היובל נוהג, בינתיים, בזמן השידור מה שנקרא. אבל בשנים שהיובל נוהג, וכל אחד יודע איפה הנחלה שלו, הוא קיבל נחלת אבותיו, בזמן שיחסו לארץ, הוא קיבל את זה דור אחר דור, אדם אחר בית. אז יש הלכות מיוחדות לגבי מכירת מה שנקרא נדלן, ניחסה דלא ניידי בארץ ישראל, בזמן שהיובל נוהג. לא ניכנס לכל ההלכות, יש את זה בהרחבה במסכת קידושין, לקראת סוף, באזור פרק ראשון שם, פרק קידושין סתם, זה הפרק הכי ארוך בשס, במניין הדפים שלו. שם מובא גם כן בהרחבה כל הדינים האלה של איפה היה הבית, איפה היה השדה, ומה הדינים של כל דבר ודבר. רק נאמר, אדם שמוכר בית, אז תלוי איפה הוא מכר את הבית. אם הוא מכר את הבית בעיר פרוזה, שלא מוקפת חומה, הוא יכול לגאול, הכוונה לשלם לקונה את הכסף שהוא, את הכסף על הבית, ואז הוא מקבל בחזרה את הבית. זאת אומרת, זה סוג של סחירות שתמיד המזכיר יכול להפסיק את הסחירות. הוא מוכר את הבית, הוא מוכר את זה רק עד שנת יובל, ועד שנת יובל כל שנה הוא יכול פשוט לפדות את הבית בחזרה. ואם לא הוא, הגואל שלו, גם אחד מהקרובים יכול. מגיע שנת יובל, בכל מקרה, הבית חוזרת לבעלים. בית חוזר לבעלים. זה בית בעיר שאינה מוקפת חומה, אבל בית בעיר המוקפת חומה, הדין הוא שונה לגמרי. יכול לגאול את הבית רק בשנה הראשונה מאז שהוא מכר את הבית, שזה דבר אחד לרעתו של המוכר, ועוד דבר גרוע מזה, שהוא מפסיד את הבית לתמיד. אם הוא לא גאל את הבית בשנה הראשונה, אז זה נשאר לקונה לתמיד, לצמיתות, לחלוטין. לא חוזר גם אפילו לא ביובל. זה נקרא גם כן בתי ערי חומה. וגם לעניין זה, בשביל שהמקום יחשב עיר חומה, צריך שקודם כל הקיפו את המקום בחומה, ורק אחר כך הכניסו שם את הבתים. מה הייתה, מה? איפה לומדים שבית עיר חומה, זה דווקא כשקודם היה חומה ורק אחר כך הבתים. תכתיב, ואיש כי ימכור בית מושב של עיר חומה. שכבר היה שם חומה. המושב היה בעיר חומה, כבר היה עיר חומה ורק אחר כך היה מושב. שהוקף בחומה ולבסוף ישב. אבל אם קודם כל היה בנו בתים ואחר כך הקיפו בחומה, זה לא נקרא עיר חומה, ולא שישבו לבסוף הוקף. ואמרה נוספת שאמר רבי יהושע בן לוי, קרח. עיר גדולה, שאין בו 10 בטלנים. זה נשמע לא טוב, מה זה בטלנים? אבל זה טוב מאוד. מדברים פה על 10 אנשים שסוחרים אותם. שיהיו בטלים מלאכתם, ויהיו בבית המדרש כל היום. שיהיה מניין תמיד בשחרית, בערבית, בזמן. הם צריכים לבוא בזמן, לבית הכנסת, אסור להם לאחר. במסכת ברכות כתוב שכשהקדוש ברוך הוא בא לבית הכנסת, והוא לא מוצא שם 10 אנשים בזמן שקבעו שעכשיו מתחיל התפילה, אז חלילה, חלילה, על כל שונאים של ישראל, הקדוש ברוך הוא כועס. לכן צריכים שיהיו 10 בטלנים, שבזמן התפילה שאמורה להתחיל התפילה, כבר יהיו 10 אנשים בבית הכנסת. אבל עיר שאין בה 10 בטלנים, נידון ככפר. יש מבארים שזה הכוונה עיר מוקפת, אפילו אם היא מוקפת חומה, יש אומרים שזה עיר גדולה, נידון ככפר. ובמשנה למדנו שכפר יש לו דין מיוחד, למשל שהם יכולים להקדים לקרוא מגילה ביום הכניסה, דיינו ביום שני או חמישי שלפני פורים. שואלת הגמרא, מה יקה משמלן? מה מחדש רבי יהושע בן לוי, שאם אין 10 בטלנים, אז זה לא נקרא קרח אל הכפר? תנינה, משנה אומרת מפורש, איזו עיר גדולה, כל שיש בה 10 בטלנים, פחות מכאן, הרי זה כפר. עונה הגמרא, קרח זה יותר מעיר גדולה. יש שם שווקים, ויש שם המון אנשים. נכנסים מכל הצדדים לעיר. יצטריך לחדש שאפילו שם, רק אם יש 10 בטלנים, זה נידון כקרח. אבל גם זה מקלע אליי מעלמה, אפילו אתה מבין מה מדובר? הבית כנסת, אין מקום להכניס שם סיכה. חצי שעה לפני זמן התפילה. מה, אתה צריך לספור פה אם יש 10 בטלנים או אין שהם גרים בעיר? לא חייבים דווקא לשלם להם גם, כן? אתה חייב לבדוק אם יש כאן 10 אנשים שגרים בעיר שבתמידות נמצאים בבית הכנסת? הבית כנסת מלא מפה אל פה כל הזמן. בכל זאת, צריך שיהיו 10 שגרים במקום שהם נמצאים בבית הכנסת תמיד בזמן התפילות, שחרית וערבית. ואמר רבי יהושע בן לוי אמרה נוספת. כרך, שלפי המסקנה של הגמרא, חרב שהיו שם 10 בטלנים ועזבו חלקם. ולבסוף הם חזרו, ויש שם עכשיו 10 בטלנים, לבסוף ישב נידון ככרך. אז הגמרא בהתחלה שואלת מה חרב, אילה מה שחרבו חומותיו, ואם כן, כעת אין לו דין של בית, שאין לו דין כעת של עיר המוקפת חומה, מה פתאום? מה אכפת לי אם יש כעת חומה או אין חומה עכשיו? מה, רק אם ישב אין, אם חזרו והקיפו חומה, רק אז יש לו דין של עיר מוקפת חומה, ואם לא ישב לא, והתניא רבי אליעזר בר יוסי אומר, אשר לא חומה, קוראים את זה לא, שיש לו חומה, אבל כתוב לא עם א', אין לו חומה, דורשים מזה, אף על פי שאין לו עכשיו חומה, לא צריך שעכשיו יהיה לעיר חומה, אלא היה לו קודם לכן, העיקר שבזמן, או יהושע בן נון לפי התניא של המשנה, או אחשוורוש בזמן רבי יהושע בן גורחה, אז היה לו חומה, זה כבר נקרא עיר המוקפת חומה לתמיד. אז לא זה הכוונה שחרב, אלא מה היא כרך שחרב? שחרב מ10 בטלנים. בהתחלה היו בו 10 בטלנים, ועזבו חלקם. אז כבר אין לעיר הזה שם של כרך. אם אחר כך חזרו 10 בטלנים, וכבר יש 10 בטלנים, יש לה כבר שם של כרך. תוספות מבארים שהחידוש הוא שלא חוששים ששוב פעם יעזבו. אלא בזמן שיש 10 בטלנים בעיר, שנמצאים שחרית וערבית בבית הכנסת, יש לעיר הזאת שם של כרך, וקודם כל אם עיר חומה היא נחשבת עיר מוקפת חומה, ואם נאמר לגבי עיר גדולה, היא נחשבת עיר גדולה לקרוא בה ב-14 באדר, קריאת מגילה, שלא יקדימו ליום הכניסה, שלא יהיה לה שם של כפר. ועד כאן דף ג'.